הרב בני לאו.
כדי להבין היטב את פרק זין, אנחנו חייבים לעשות איזו תזכורת מהירה לספר מלכים ב' פרק ת' זין וקצת הלאה, שמתארים לנו את הכניסה של אשור לתוך המרחב שלנו, המרחב בין ישראל, ארם וכמובן יהודה. אנחנו מדברים על מסע של תגלת פלעשר שיצא לדרכו בשנת 12 למלכותו, שנת 734 לפני הספירה. יש לנו תעודות אשוריות שמלמדות אותנו איך שהמסע היה בעצם לכיוון פלשת, עם פנים לכיוון עזה, שהיעד הסופי זה מצרים, אל השליטה במעצמה הגדולה. המסע הזה הוא בעצם מסע מאוד מרכזי, מסע ארוך של 3 שנים, ואנחנו יודעים שבתקופת המסע הזה התארגנה קואליציה אזורית של ארם יחד עם ישראל, שזו תופעה מרתקת לחשוב על שתי אויבות כל כך מרות. ספר מלכים ב' מתאר כל כך הרבה מלחמות בין ארם לישראל, וכאן כשאנחנו שומעים את הכניסה של הצבא האשורי לאזור, פתאום אין ברירה, ושתי המדינות האלה, המדינות הצפוניות של ליהודה, גם ארם וגם ישראל, מתאחדות יחד. פקח בן רמליהו ורצין מלך ארם הופכים להיות ליחידה לדבוקה אחת. ומה שאנחנו קוראים בפרק שלנו, זה שאנחנו פתאום מבינים איך שהקואליציה הזאת, קואליציית ישראל ארם, מבקשת להשתלט על יהודה. עכשיו יש פה מלך חדש. המלך היהודי הוא אחז. אחז בן יותם בן עוזיהו. אנחנו בתקופה חדשה. אנחנו בתקופה שצריכים לקבל הכרעות מדיניות. אי אפשר להמשיך כאשתקד בימי עוזיה, שאנחנו רק מנהלים איזה שהם מבצרים בירושלים וכלכלה ותעשייה. לא. עכשיו יש פה שעת חירום. ובשעת החירום בעצם יש שתי מפלגות שמתרוצצות לנו מול העיניים. מפלגה אחת, מפלגה מאוד לאומית, שאומרת אנחנו רוצים להצטרף לקואליציה של עמי האזור, ארם וישראל, אנחנו נהיה צלע שלישית ואנחנו נקום למלחמה ביחד נגד אשור. מפלגה השנייה בוודאי, כמו תמיד, מפלגה יונית יותר, שאומרת חבל, אשור זה הדבר הגדול והדבר האמיתי, בואו נמסור את מפתחות העיר לאשור וככה ננצל. המלך אחז, שהוא צעיר, הוא לא יכול לקבל החלטה. התמונה שמתאר לנו ישעיהו הנביא, איך נראה המלך ככה. ויוגד לבית דוד, נחה ארם על אפרים. נחה ארם על אפרים, זו תמונת הקואליציה. זה מנוחה של ארם ואפרים לא נלחמות זו בזו, אלא נחות זו עם זו בשלום. התגובה של מלך יהודה, וינע לבבו ולבב עמו כנוע עצי יער מפני רוח. זאת אחת התמונות ממש התזזיות ביותר בספרות הנבואה, שמתאר לנו ביד אומן איך האדמה רועדת מתחת לרגליו. אתם רואים את היד הזאת שמציירת את הרעידה, הכל רועד, עצי יער מפני רוח. זאת סערה שאתה מנסה לאחוז בכוח במציאות של החיים שלך, ואתה יודע שעוד רגע אתה יכול לעוף באותה רוח. ואז הולך ישעיהו עם בנו שאר ישוב אל קצה תעלת הבריכה העליונה, אל המלך עצמו, שנמצא כנראה בעמדת הצפית. ככה אנחנו מבינים, בבריכה העליונה הוא עומד בעמדת הצפית לראות מה, לאן פניה של הקואליציה הזאת. אנחנו מבינים שהולכת להיות מלחמה קשה קשה, שארם וישראל ביחד הולכים לעלות על יהודה. אומר המלך, אומר הנביא למלך, ואמרת אליו בדבר השם, הישמר והשקט, אל תירא, לבבך אל ירח משני זנבות האודים השנים האלה, בחורי אף רצין וארם ובן רמליהו. מבטיח הנביא למלך, וזאת היא הבטחה כל כך קשה. אתה רואה את רצועת החוף מלאה באשורים. אתה כבר שומע שארם מתקדמת בציר המזרחי, בעבר הירדן המזרחי, מארם דרך עמון, דרך מואב, הולכת עד לאדום. זאת אומרת, היא משתלטת על כל הרצועה המזרחית שלך, ואתה שומע שגם הממלכה הישראלית מתחילה להתקרב אליך, ואתה לחוד, אתה לחוד בין האימפריה האשורית ממערב, בין האימפריה, בין המדינה הארמית ממזרח, ובין הישראלים מן הצפון, ואתה שואל מה לעשות. ואני, בדבר השם, אני ישעיהו הנביא אומר לך, ישמר והשקט. אל תעשה דבר. שום דבר. אתה לא צריך לעשות כלום, כי הם, שני המלכים האלה המקומיים, ארם וישראל, הם שני זנבות עודים השנים. הם שום דבר. הם הולכים להימחק. עוד מעט. הוא אומר לו במספר של שנים, בעוד 65 שנה יחת אפרים מעם. יש הרבה ניסיונות איך להסביר את הדבר הזה של ה-65 שנה. צריך להגיד להבנתי באופן מאוד מאוד פשוט, שהמספר 65 בא לבטא פחות משנות חיי אדם. את ההצעה הזאת מציע עמוס חכם בדעת מקרא בשם אבא שלו. והפירוש הזה נראה לי כל כך מתוק ופשוט, כי ימי שנות אדם פשוטים במקרא, זה ימי שנותינו 70 שנה. בא הנביא ואומר, אל תיבהל. אל תיבהל, יש פה מלכים שהם לא יגמרו קדנציה, הם לא יזכו לאריכות. הקדנציה היא פחות משנות אדם, זאת אומרת, כבר בימיך אתה תראה את התשועה הזאת. וזה בעצם מה שהוא אומר, בפשטות הוא אומר, כי ראש ארם דמשק וראש דמשק רצין, בעוד 65 שנה יחת אפרים מעם. אז יש כאלה שרוצים לספור 65 מכל מיני נקודות אחיזה של נבואת עמוס או של עליית אשור, ואני רוצה להגיד פשוט, כאן עכשיו הוא אומר, זה הולך להיגמר בתוך חייך, זה לא יהיה בימים אחרים. והנבואה הזאת של עוד 65 שנה, אומר על זה ישעיהו, אם לא תאמינו, כי לא תאמנו. וזה משפט נורא חשוב. אם לא תאמינו, כי לא תאמנו, אמר בדיוק אותו דבר גם מלך יהודה יהושפט, לפני, ממש הרבה הרבה לפני ישעיהו, כשהוא ביקש לעודד את העם שלו, כשיצאו למלחמה בעין גדי נגד עמון ומואב, זה מופיע בדברי הימים ב', פרק כף, כצאתם למלחמה עמד יהושפט המלך ואמר להם, שמעוני יהודה ויושבי ירושלים, האמינו באדוני אלוהיכם ותאמנו, האמינו בנביאיו והצליחו. זאת לא סתם קריאה לאמונה עיוורת, תעצמו את העיניים ותלחמו, לא. יש פה משהו שמדבר על חוסן לאומי. אתה עומד במבחן מאוד קשה, ההווה הוא קשה, ההווה לא מבטיח, כמו שדיברנו על הסערה של עצי היער ברוח. אבל כדי להחזיק איזשהו סנטר, איזו נקודת עומק שתיתן לך לעמוד בטלטלות הרוח, אני נותן לך עיניים גבוהות יותר. העיניים של הנביא הם עיניים של אמונה. האמינו בה, השם אומר יהושפט, מלך יהודה, וכעת אצלנו ישעיהו הנביא בדיוק, בדיוק אותו דבר. האמינו. ואם לא תאמינו, כי לא תאמנו, לא תאמנו במובן, לא תוכלו להחזיק מעמד. וזה משפט מאוד מאוד חזק. האמונה היא החוסן. האמונה שאתה חי באיזושהי מציאות שהיא מעבר להווה, היא זאת שתיתן לך את האפשרות לצלוח גם את ההווה. ככה בעצם אומר בפסקה הראשונה של הפרק שלנו, ישעיהו למלך אחז, שאומר לו, אל תעשה דבר. המסע אבל מתקדם, המסע הוא לא סטטי. אמרנו שהוא התחיל ב-734, ועכשיו אנחנו עוברים לשנה הבאה, לשנת 733, עוד שנה במלחמה. באמצע אנחנו כבר יודעים שהייתה מלחמה קשה, כתוב אצלנו כאן בפרק, שרצין ופקח עולים על ירושלים ולא יכלו להילחם עליה. כנראה שבתקופה הזאת הייתה מלחמה מאוד מאוד גדולה וקשה, שאנחנו קוראים עליה בספר דברי הימים, מלחמה שיש הרבה הרוגים ביהודה, והרבה שבועים שנגררים לשומרון. יש שם איזה סיפור מטורף, מדהים, על נביא בשם עודד שמחזיר את השבועים לירושלים. אני לא נכנס עכשיו לדברי הימים, אבל אני רק יכול להגיד פסוק אחד. מהי מטרתם של הקואליציה של ארם והשומרון? הם אומרים אצלנו בפרק ו' בפרק, יען כי יעץ עליך ארם ראה אפרים ובן רמליהו לאמור, נעלה ביהודה. ונקיצנה ונבקיענה אלינו, ונמליך מלך בתוכה את בן תו אל. ואנחנו יודעים מהרבה מקומות שתו אל זה כמו טוביה, ואנחנו מבינים שמה שמתרחש מול עינינו כאן זה ניסיון להפיכה בירושלים, להחריט את שושלת בית דוד, ולהעמיד מישהו מן הגלעדים כדי שהוא יהיה קואליציה עם ארם וישראל. ואני מזכיר לכם שפקח בן רמליהו הוא בעצם מהפכן שהשתלט על השלטון שלה, שעלה בישראל, הוא השתלט על השלטון על ידי הגלעדים, 50 גלעדים איתו. פקח בן רמליהו הוא מרדן, שר צבא, שבעזרת הגלעד משתלט על השומרון. ועכשיו הוא רוצה להעמיד מישהו מן הגלעדים שיהיה מלך בירושלים, ובקואליציה עם ארם אנחנו נהיה סוג של קואליציה יציבה נגד אשור. זוהי האסטרטגיה, זוהי התכלית של הפעולה של אפרים וארם, ואומר הנביא, אל תחץ שני זנבות, הם לא יעשו את זה, אין להם שום סיכוי. המלחמה, אותה מלחמה מלחמה מקומית נגמרה בדימום כבד של יהודה, אבל יהודה לא נפלה. ועכשיו אנחנו ממשיכים בעצם לשלב הבא. ואם אתם עוברים מפרק ט' לפרק י', אתם רואים שיש הפסקה, ויוסף, אדוני, דבר אל אחז, דבר אל אחז לאמור. זאת אומרת, עכשיו אנחנו עוברים לשלב אחר. היינו בדיבור מספר אחד, שאני משתדל להגיד לך, אל תעשה דבר. המדינה ממשיכה לרעוש ולגעוש בין המפלגות, מה נכון לעשות בימים הקריטיים האלה. ועכשיו אומר הנביא למלך, שאל עוד מאים אדוני אלוהיך, העמק שאלה, או אגבה שאל למעלה. ואחז מסרב. לא אשאל, לא אנסה את אדוני. זה נשמע לכם נורא דתי, נכון? אתם שומעים את הביטוי, לא אשאל את השם, זה כאילו אני לא עושה ניסיונות. הרי כתוב בספר דברים שאסור לך לשאול את השם בכל מיני אותות, אז אני, נכון, לא תנסו את השם, אסור לעשות ניסיונות כאלה. אז אני צדיק, אומר לך, אז אני לא עושה ניסיונות להשם. אבל המלך ש... לכאורה מתאר את עצמו כמאמין, זוכה לתגובה מאוד מאוד חמורה מהנביא. הוא אומר, שמעונה בית דוד, המעט מכם על עוד אנשים, כי תלו גם את אלוהי. הסרבנות שלך היא סתם גרירת רגליים. אתה לא מוכן לשמוע את דבר השם באמת, אבל אם אתה רוצה לשמוע, או אם אתה לא רוצה לשמוע, אני הנביא ואני אשמיע את דברו. זה רגע מאוד מאוד מרגש, שאתה רואה איך הנביא בוער בנבואה שלו. הוא אומר, על אפך ועל חמתך, אתה לא רוצה עוד, הנה, ייתן השם לכם עוד, אני בפסוק י' ד', הנה על מה הרב יולדת בן, קראת את שמו עמנואל, חמאה ודבש יוכל אותו ילד, לדעתו מאוס ברה ובחור בטוב, כי בטרם ידע הנער, מאוס ברה ובחור בטוב, תעזב האדמה אשר אתה קץ מפני שני מלאכיה. יש כאלה שטוענים שהעלמה זה אשתו של אחז, הנה העלמה הרב יולדת בן, ככה רדק מציע, הנביא כאילו נותן לו אות בתוך הבית שלו. אבל פירוש הרבה יותר פשוט זה לומר שמדובר פה על אשתו של ישעיהו בעצמו. הנביא מדבר על מה שמתרחש בביתו, הוא אומר, הנה תראה, העלמה הרב יולדת בן, אשתי עומדת ללדת עכשיו בן, או שהיא ילדה כבר בן. אנחנו יודעים שהיה לו כבר בן שקראו לו שער ישוב, שאיתו הוא בא לשליחות הראשונה. ועכשיו נולד ילד שני, ולילד קוראים עמנואל. זאת אומרת, הבשורה של הולדת הילד, זה האות בעצמו שהשם שלח לאחז להגיד עמנואל. ובטרם ידע הנער מאוס ברע ובחור בטוב, זאת אומרת, הוא לפני שהוא ידע לבחור בין רע לטוב, אז כבר תעזב האדמה, כוונה היא לשומרון ולדמשק. אל תפחד מהמלאכים האלה. המסע הזה של תגלת פלסר יחסל את האויבים שלך. עכשיו, אם אתם חושבים על לוח הזמנים שידוע לנו מהכרונולוגיות ההיסטוריות, זה די מדויק. אנחנו יודעים שכשהמסע הזה של תגלת פלסר מתקדם, אז לאט לאט החיסולים שהוא עושה באזור הולכים וגדלים. כשהוא מגיע לדמשק זה בשנת 733, בשנה השנייה למסע שלו, וזאת היא השליחות השנייה שאומר לנו ישעיהו, בטרם יחל הנער, כך אומר לנו הרד"ק, הוא אומר, עד 3 שנים או קודם, תעזב אדמת שומרון. ואנחנו רואים את הפרק הזה בטרם הנער יודע לבחור בתו, כן, לפני הקוגניציה שגדלה לראשו של הילד, כבר אז תעזב אדמת השומרון. ואז הוא ממש מתאר את המסע, ישעיהו מתאר את חורבן הארץ שתעשה על ידי המסע הזה. זה נבואה שכוללת 5 פסקאות, אני אומר את זה בקיצור, זה קובץ פסוקים מי"ח ועד סוף הפרק, שמתארים לנו בפסקאות איך הכיבוש האשורי מטלטל את האזור, חורבה ועזובה. זה מאוד מאוד ריאליסטי, זה תואר קצת במשל הכרם, אבל הוא מתאר את זה עם דימויים, יבואו זבובים ממצרים ודבורים מאשור, יבואו כמו עם מספרה, עם תאר הסחירה, והוא מתאר הלאה עד שהארץ השממה הזאת, הארץ הופכת להיות לשממה, שמיר ושייט, כל הערים אשר במעדר יעדרון לא תבוא שמה, והיה למשלח שור ולמרמס שה. זה פשוט תיאור שהולך ומתאר על צעד אחר צעד את החורבן, אבל של מה? חורבן של מה? רוב הפרשנים מדברים כאן על החורבן של יהודה, וזה לא מתאים. הרי הנבואה הזאת של ישעיהו היא כרגע נשמעת לאוזני אחז הצריך להכריע, מה אני עושה? למה אני נשמע? מצד אחד צועקים לו, לך עם הקואליציה, מצד שני אומרים לו, אל תעשה כלום. וישעיהו אומר לו, תשמע לי טוב, המסע האשורי הולך ורומס את ארץ ישראל ואת ארץ ארם. הוא לא מדבר כרגע על יהודה, הוא אומר אבל תיזהר, אם אתה תעשה צעד אחד לא נכון, אם אתה תעשה צעד לכאן או לכאן, אתה תהיה בדיוק כמותם. ולכן, מה אני אומר לך פעם אחר פעם, וזאת כבר הנבואה השלישית של ישעיהו אל אחז, ישמר והשקט, אל תעשה דבר. ואיך ממשיך המסע, זה כבר בפרק הבא.